שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא אליעזר בן יהודה. ביקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. אליעזר בן יהודה נולד בלושקי, היום בלרוס, כאליעזר יצחק פרלמן בשנת 1858. אליעזר התייתם מאביו בגיל 5, ואחרי גלגולים שונים הגיע לבית משפחת שלמה נפתלי הרץ יונס שימצא אותו. שם התוודע לדבורה, ביתו של יונס, ובין השניים התפתחו קשרים רומנטיים. בשנת 1878 נסע ללמוד רפואה בפריז והתפרנס מכתיבה בעיתונים השחר של פרץ סמולנסקין בווינה והחבצלת של ישראל דוב פרומקין בירושלים. בפריז גילה שהוא חולה בשחפת ולכן הפסיק ללמוד, ובעצת רופאיו להגר למקום יבש החליט לנסוע לארץ ישראל ולירושלים. דבורה הצטרפה אליו ובדרך במצרים נישאו. לירושלים הגיעו בשנת 1881 והתיישבו בעיר העתיקה באזור שוק הכותנה. לפרנסתו עבד אליעזר בעיתון החבצלת. היחסים בין בן יהודה ופרומקין, בעל החבצלת, היו מתוחים, ולכן החליטו להיפרד חלקית, ובן יהודה הקים עיתון כעין מוסף במסגרת החבצלת בשם מבשרת ציון. יותר מאוחר הוא לימד גם עברית בבית ספרו של ניסים בחר קיח. בשנת 1882 נולד בנו בכורו בן ציון, הידוע יותר בשם העד שלו איתמר בן אבי. בן יהודה שאף להיפרד מפרומקין, אבל כדי להוציא עיתון היה צריך רישיון, ולכן קנה מיצחק הירשנזון, בעל רישיון להוצאת עיתון, את הרישיון שלו, שהיה על שם הצבי. בשך השנים שינה העיתון את שמו בהתאם לנסיבות להאור וההשקפה. הגיליון הראשון של הצבי הופיע בהי חשבן 1884. היה זה גיליון מקופל לארבעה, שגודל כל עמוד היה 23 סנטימטר על 12. בעיתונו הוא הפיץ את דעותיו וכן את המילים שחידש. לדוגמה, הוא הטיף נגד הבטלה בשנת השמיטה, וכמובן שהוא עורר את חמתם של קנאי ירושלים שנקטו נגדו בעונש המקובל חרם. כתגובה הוא פרסם מאמר בשם הפשע, שבו הוא כתב נגד החלוקה ודרש דוח כספי של מנהלי החלוקה. בזה הוא רמז לשחיתות שאופפת את הנושא הזה. בן יהודה ניסה גם להתערב במינוי הרב הראשי החכם בשי הראשון לציון. הוא הציע את הרב יעקב מאיר שהיה צעיר, תרבותי ומשכיל. התערבותו של בן יהודה עוררה סערה רבתי בירושלים. בסופו של דבר מונה הרב יעקב שאול אלישר המבוגר, והרב מאיר מונה לסגנו. הרב מאיר מונה כרב ספרדי ראשי בשנת 1921 וכיהן עם הרב האשכנזי הרב קוק. בכ"ב אלול 1891 נפטרה דבורה ממחלת השחפת בה נדבקה מבעלה והשאירה חמישה יתומים: בן ציון, איתמר, אביחיל, ימימה, עטרה ושלומית. לעזרה בטיפול בילדים גויסו אמו ואם אשתו. גם טקס הקבורה של דבורה לא עבר חלק, ועל הר הזיתים במהלך מסע הלוויה התעורר ויכוח בין קיצונים אשכנזים ומשפחת בן יהודה. בוויכוח התערבו גם החברות קדישא האשכנזית והספרדית שדנו בזכותה של הנפטרת להיקבר בבית הקברות בהר הזיתים, שכן משפחת בן יהודה ידועה ככופרת. בסופו של דבר נקברה דבורה בחלקה האשכנזית. בעיתון הופיעה מודעה במסגרת שחורה ובה נאמר ציטוט: כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, מתוך ירמיהו ב' ב'. חודשים ספורים לאחר דבורה מתו גם שלושה מילדיה, אביחיל, עטרה ושלומית. לפני לכתה ציפתה דבורה את בן יהודה לנסוע לבית הוריה ולהתחתן עם אחותה פולה, הצעירה ממנו ב-14 שנה. פולה נהנתה בחיוב ונישאה לבן יהודה ששינה את שמה לחמדה. לימוד העברית היה קשה מאוד עבור חמדה, ורק אחרי חצי שנה דיברה עברית עם שגיאות. היא הייתה מאוד פעילה בעבודתו של בעלה. היא עזרה לו בחיפוש מינויים והפצת העיתון, שלחה וטיפלה בחומר שהגיע, התרוצצה כדי להשיג תרומות, טיפלה בכל הנושא הפרוצדורלי של הוצאת המילון ועוד. חמדה ילדה 6 ילדים, דבורה, אהוד, אהוד השני, עדה, דולה וזלפה. כאשר חמדה ילדה את ביתה הראשונה דבורה, לקח בן יהודה חופש מעיסוקיו, ואבי אשתו, יונס, מילא את מקומו. בעיתון הוא כתב מאמר בשם מצוות צריכות כוונה, ובמאמר שיבח את דבורת המכבים. אחד המשפטים במאמר היה, כדוגמת המכבים עלינו לסדד מערכותינו ולצעוד קדימה. סידוד מערכות פירושו תיקון מהיסוד. בן יהודה לא מצא פסול במאמר ובמשפט הזה, אבל כמה ימים לאחר הדפסת המאמר, הופיעו פשקבילים הכותבים נגד בן יהודה, הקורא למרוד בטורקים. בן יהודה נעצר בעקבות הפשקבילים ונידון לשנת מאסר וביטול הרישיון של העיתון. בן יהודה ערער ובינתיים נכנס הברון רוטשילד לתמונה. בסופו של דבר בן יהודה יצא זקל, אבל העיתון לא פעל במשך שנה. בשנת 1897 התקיים הקונגרס הראשון בבאזל. בן יהודה לא היה שם, אבל הוא מאוד רצה להיפגש עם הרצל. כאשר נפגש איתו התאכזב מאוד, כי התברר שנושא השפה לא היה בראש מעייניו של הרצל. בנושא אוגנדה הוא תמך בהרצל וזכה בעקבות כך לקיתונות של שופכין. כאשר נפטר הרצל בשנת 1904, לקח את זה בן יהודה באופן מאוד קשה, ורבים מבני ירושלים הגיעו אל ביתו של בן יהודה כאילו לניחום אבלים. בערך משנת 1910 ועד יום מותו גר בן יהודה בבית שכור ברחוב אתיופיה. את הבית תיארה רחל ינאית בספרה אנו העולים, ציטוט: מה נאה הבית בסגנונו המזרחי, שטיח ססגוני פרוס על רצפת השיש, שולחנות נמוכים ועליהם אגני נחושת מבריקה, קירות העולם מכוסים ספרים עד בלי די. בפינה אצל שולחן הכתיבה יושב בן יהודה, ראשו מכונס בין תפיו, נשען על ידיו, שקוע בספר. אך הנה הרים את ראשו בהיר השיער, עיניו מאורפלות מרוב קריאה ועיון, קטן קומה, כחוש כמסתגף, מעין נשמה בלי גוף. זה שנים ששקוד בן יהודה על חיבור המילון העברי הגדול. בשבילו הוא דולה מתוך ים הספרות העברית, סוף ציטוט. בזמן מלחמת העולם הראשונה היה בן יהודה בארצות הברית במטרה לפעול למען הצטרפותה של אמריקה למלחמה. בזמן שהותו שם אספו יהודי אמריקה כסף כדי לבנות לבן יהודה בית. אחרי המלחמה שב לירושלים והקדיש את רוב זמנו לכתיבת המילון ולהפצתו. בן יהודה נפטר בכ"ו כסלו תרפ"ג 1922. בזמן מותו גר ברחוב אתיופיה, ורק לאחר מותו עברה משפחתו לביתם החדש ברחוב עין גדי שבשכונת תלפיות. על האבל למותו מספרת חמדה בספרה בן יהודה, ציטוט: אבל הוא מי של 3 ימים הוכרז על ידי ראשי היישוב. המונים נערו בחוצות מחכים לבוא ההלוויה. רחוב החבשים בו חי ומת בן יהודה היה כולו תפוס על ידי באי כוח המוסדות, תלמידי בתי הספר עם מוריהם ודגליהם, ואף על פי שהדגלים היו מורדים והטופים שחורים, היה לזה מראה של חגיגה מפוארת, דומה לאגדה על רכב וסוסי אש שירדו לקחת את אליהו. סוף ציטוט. כל חייו נלחם בן יהודה בעד החיית השפה העברית. מלחמה שהייתה לו לא רק עם היישוב הישן והשמרן, אלא גם עם סופרים וראשי הציונות, כמו ביאליק, אחד העם, מנדלי מוכר ספרים, יוסף חיים ברנר, שי עגנון, ועוד שלא תמיד אהבו את חידושי מיליו ואופי עיתוניו. בשנת 1913 היה פעיל במלחמת השפות למען החדרת השפה העברית למוסדות עזרא בארץ. בן יהודה חידש כ-300 מילים, כמו מדרכה, מברשת, גלידה, בובה, אופניים ועוד. אבל הוא לא פעל לבד. הוא ייסד בשנת 1889 חברה בשם שפה ברורה, שמטרתה הייתה להחיות את העברית ולחבר בין הספרדים והאשכנזים בעזרת שפה אחת. עוד באותה שנה התייסדה חברה נוספת בשם ועד הספרות, שתפקידה היה להדפיס ספרים וספרי לימוד בעברית. שנה לאחר מכן, ב-1890, התפתח מוועד הספרות ועד הלשון העברית, שבין חבריו היו גם דוד ילין, יחיאל מיכל פינס, משה אברהם לונץ, יצחק הירשנזון, דוקטור אהרון מאיר מזיה ואחרים. לימים הוקמה האקדמיה ללשון העברית על יסוד ועד הלשון העברית. תפקידם היה במחקר ופיתוח. אנו תמיד נוטים לייחס לבן יהודה את כל המילים שהומצאו בתקופה זו, אבל חלק גדול מהן הומצאו על ידי חבריו וגם על ידי בנו איתמר או אשתו חמדה. אין ספק שמפעלו החשוב היה חיבור המילון הגדול. המילון החל לצאת בשנת 1908, ובן יהודה עצמו הוציא 5 כרכים. לאחר מותו המשיכו בני משפחתו ואשתו את הוצאת המילון, וחלק הוצא אחר כך. הכרך האחרון יצא בשנת 1958. סך הכל יצאו 17 כרכים כולל מבוא. המקורות היו התנ"ך, המשנה, התלמוד וספרות חז"ל עד ימינו, כתבי יד מספריות שונות בעולם ועוד. הם נעזרו בלשונות שמיות אחרות כמו ערבית וארמית, שפות כמו לטינית ויוונית שהשפיעו על העברית, וכן המצאות שונות. במילון יש תרגום של מילים לגרמנית, אנגלית, צרפתית, וליד המילים הקשר עם מילים אחרות. כן, יש הסברים על מבנה המילים, השוואות למילים בשפות שמיות אחרות, התמורות שחלו במשך השנים, וכן גווניה של המילה, ניביה ודרכי שימושה. ירושלים כיבדה את אחד מגדולי בניה וקראה את אחד מרחובותיה הראשיים רחוב בן יהודה. בן יהודה מונצח על ידי רחובות בהרבה יישובים בארץ. גם מושבה קיימת בשמו, אבן יהודה, כאשר המילה אבן מורכבת מאלף, אליעזר, ובן, וביחד אליעזר בן יהודה, אבן יהודה. עד כאן.